ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצרת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר, וישב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. כל האבות כולם קשורים לבארות. אברהם חופר בארות, יצחק חופר בארות, יעקב מוצא את זיווגו ליד הבאר, אבל מי שקשור יותר מכולם לבארות זה יצחק. ראשית, הפגישה הראשונה שלנו עם יצחק אחרי העקדה ליד באר, כפי שנאמר בקטע השני, ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. אותו דבר אנחנו מוצאים בתפילת גשם, שבה מזכירים את האבות ואת המיוחד שבכל אחד. על יצחק נאמר בקטע השלישי, זכור הנולד בבשורת יוקח נע מעט מים. בשורה האחרונה דילקתי, חפר ומצא בארות מים. יצחק אבינו למעשה מתעסק בשבע בארות. ראשית, בקטע הראשון, פסוק י"ח, נאמר וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו. לפחות ג' בארות. בארות זה לפחות שניים, את זה ריבוי, סך הכל לפחות יצחק חופר ג' בארות שחפר אברהם והפלישתים סתמו. לאחר מכן יצחק ועבדיו מגלים עוד בארות חדשים ונותנים להם שמות, עסק, שטנה, רחובות. ואחרי כל זה, הגענו כבר למספר 6, אחרי כל זה שמגיע אבימלך ויצחק עושה איתו איזה הסכם, נאמר בקטע הרביעי, וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום, ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו, מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. הנה הבאר השביעית, ולכן על שם הבאר הזאת קוראים לבאר שבע באר שבע עד היום הזה. אני לא מבין, הרי הראשון שנתן למקום את השם באר שבע לא היה יצחק, היה מי? היה אברהם. כאשר הוא עושה גם הסכם עם אבימלך והוא מעמיד שבע כבשות צאן, ואבימלך שואל אותו, מה אתה עושה? מה פתאום? בשעה שהם קורטים את הברית, פסוק כ"ט, בקטע החמישי, ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. אז מי קרא למקום באר שבע קודם? מי זה היה? אברהם. אז מה פתאום יצחק לוקח בעלות על השם באר שבע? גילי פלאים, שמסתכלים איך אברהם קרא למקום, מה נאמר בקטע החמישי, בפסוק האחרון, על כן קרא למקום ההוא באר שבע, בקמץ. למה? על שם השבועה, כי שם נשבעו שניהם. יצחק בקטע הרביעי, פסוק למד ג' השורה האחרונה, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע, בסגול. זאת אומרת, יצחק הוא הראשון שקורא לעיר, למקום, שבע, על שם מה? על שם הבארות, באר שבע. אז רואים כמה יצחק עסוק עם בארות יותר מכל אחד מהאבות. אומר על כך הרמב"ן בתחילת הקטע השישי, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשווה. אומר הרמב"ן, אני לא מבין מה התורה מעריכה ומספרת לנו על יצחק אבינו שהוא מתעסק כל הזמן עם בארות. איזה תועלת, איזה כבוד יש בזה ליצחק? כבר אבא שלו חפר בארות, אז הוא חפר עוד כמה. זה הדבר המיוחד אצל יצחק אבינו? חופר בארות? מוסיף הרמב"ן וכותב, אבל על דרך הסוד יש לי הסבר. אבל יש בדבר עניין נסתר, כי בא להודיע דבר עתיד. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוהים, אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר מקור מים חיים את השם, ולבאר הראשון קרה עסק, זה ירמוז על בית המקדש הראשון, שהתעסקו עמנו, עשו איתנו מחלוקות, מלחמות, עד שהבית נחרב. בית המקדש השני, כנגד הבאר השני, שקראו לה סיטנה, היא הייתה הבית השני קשה מן הראשון, שכתבו במלכות אחשוורוש, סיטנה על יושבי יהודה וירושלים, כל ימיו היו לנו לסיטנה עד שהחריבו אותו וגלינו ממנו גלות רעה. והבאר השלישית רחובות על שם הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב ומצא, והקל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, שזה יהיה מתי? לעתיד, במהרה. אז אומר הרמב"ן, על פי הסוד והרמז, אני מבין למה התורה כותבת את שמות הבארות שנתן יצחק, כי זה בא לרמוז על בית המקדש. הראשון, השני והשלישי. עסק סיטנה על הבתים שנחרבו, והשלישי רחובות שיבנה במהרה. אבל על דרך הפשט אני לא מבין, כותב הרמב"ן. וזוהי בעצם שאלתנו הראשונה, שאלת הרמב"ן, מה הסיבה שהתורה כל כך מעריכה בבארות שמתעסק איתם יצחק? איזה תועלת וכבוד יש בזה ליצחק? וכמובן יותר מזה, איזה מעשה אבות, סימן בבנים, יש בחפירת הבארות על ידי יצחק אבינו? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, הבאר הראשונה שאותה אנחנו פוגשים אחרי האבות אברהם יצחק ויעקב, זוהי הבאר שאליה מגיע משה רבינו. כאשר הוא בורח ממצרים, הוא הרי הרג את המצרי שרצה להרוג את העברי, פרעה שומע על זה ורוצה להרוג אותו, בקטע השביעי, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. ומה קורה שם? לכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צאן אביהם, ויבואו הרועים ויגרשו, ויקם משה ויושיען וישק את צאנם, ותבונה אל ראואל אביהם, הן חוזרות הביתה מוקדם, והוא אומר להם, מדוע מיהרתם בו היום? ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצאן. ואומר אל בנותיו, והיו איפה הוא? למה זה עזבתם את האיש? קראנה לו ויוכל לכם. אז זוהי הבאר הבאה שאנחנו מוצאים אחרי הבארות של האבות, הבאר שלשם מגיע משה רבינו, וסביב הבאר הזאת קורית טרגדיה גדולה מאוד. מהי אותה טרגדיה? אומרים חז"ל בקטע השמיני, בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. מי שלא הודה בארצו, אינו נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו, כבר הוא בשכם. איפה יוסף הודה בארצו? הנה בקטע התשיעי לרגע, אומר יוסף לשר המשקים, שם בבית הסוהר, כי אם זכרתני איתך, כאשר יתב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרו, אל תשכח אותי, והוצאתני מן הבית הזה, כי גנוב גונבתי בארץ העברים. הנה הוא מודה בארצו, אני בכלל לא מפה, אני מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. אז יוסף הודה בארצו בחזרה לקטע השמיני, הוא נקבר בארצו, אבל אתה, משה, שלא הודית בארצך, אין אתה נקבר בארצך. איפה משה רבינו לא הודה בארץ ישראל? כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו, מיד הרועים. ממש לא מבין. בנות יתרו חוזרות הביתה מוקדם. אבא שואל אותם מה קרה, למה באתם מוקדם, מה האמונות? היה איזה איש מצרי שפשוט עזר לנו. סידר את העניינים שהרועים לא יגרשו אותנו. לכן חזרנו מוקדם. אז כל השיחה הזאת מתנהלת איפה? בבית. איפה בינתיים נמצא משה? ליד הבאר. הוא הרי לא יודע מי הבנות האלה. הוא ליד הבאר. אז איך משה רבינו יכול להגיד ולומר, סליחה, אני לא איש מצרי? זה ברור שהוא לבש בגדים של מצרי. הוא הרי מגיע מהארמון, משם הרי הוא ברח עם הבגדים שלובשים במצרים. אבל מה הכוונה בדברי חז"ל? משה רבינו לא הודה בארצו? יש אדם יותר ממשה רבינו שרצה כל כך שאנחנו והוא ניכנס לארץ ישראל? יותר ממשה? אין. השאלתנו השנייה היא, מה הכוונה בדברי חז"ל שמשה רבינו לא הודה בארצו שם, בשעה שהוא עומד על יד הבאר במדיין, ולכן הוא לא נקבר בארצו? אלה הן השאלות שבהן אנחנו מבקשים הפעם לעסוק. בסייעתא דשמיא הגדולה נראה פה דבר פלאי 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 פלאים, שכמובן יורד אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה התועלת והכבוד יש בחפירת הבארות ובהתעסקות עם הבארות על ידי יצחק אבינו, שהתורה כל כך מעריכה בעניין, כמובן על דרך הפשט? ושאלה נוספת, מהו ההסבר בדברי חז"ל שמשה רבינו לא הודה בארצו, שם ליד הבאר שבנות יתרו מספרות בבית, איש מצרי הצילנו, והוא בכלל לא יכול להגיב ולהגיד אני לא מצרי, אבל בגלל זה הוא גם לא נקבר בארצו? מה פירוש הדבר? אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא, מה שנעשה הפעם, אנחנו נטייל בין הבארות השונות, מיהבות ואילך עד ימי עולם, וכמובן נראה איך הבארות בתחנות שונות בזמנים שונים מתחברים למהלך אחד ומגיעים עד אלינו ליום יום שלנו. אז נפתח בצורה הבאה. המיוחד בבאר, א', מאוד מאוד קשה לזהות באר על פני השטח. אין שום סימן חיצוני שאומר לנו במקום זה יש באר. כשיש מעיין במדבר, מזהים מיד ירוק מסביב, או עשב, ענפים, עצים, אפשר לזהות מעיין. באר אפשר לעמוד כל כך קרוב ובכלל לא לדעת שלידינו יש באר. והדוגמה לכך, אגר נאמר בקטע העשירי, כאשר אגר בישמעאל במדבר, ויפתח אלוקים את עיניה ותראה באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים ותש את הנער. היא חשבה שהסיפור נגמר, היא וישמעאל, זהו, החיים נעצרים. ואז הקדוש ברוך הוא פותח את עיניה ולידע, באר מים. זה דבר אחד שמאפיין בארות מים. לא קל לזהות אותם, למצוא אותם. מעל פני השטח לא רואים כלום. שיעיד שפה יש באר. דבר נוסף, המים בבאר הם מים מששת ימי בראשית. שבורא עולם ברא את העולם, הוא ברא את העולם כאשר במקומות שונים יש בארות. הם מכוסים על ידי הפר. אנחנו לעולם לא חופרים בארות מים. הבארות מים קיימים. אנחנו רק מסלקים את החול, את האדמה, והבאר מתגלת. איך נאמר על יצחק בקטע השלישי, ראינו בשורה האחרונה, חפר ומצא בארות מים. היה צריך להיות כתוב, חפר באר ומצא מים. או חפר בארות ומצא מים. התשובה היא לא. יצחק מעולם לא חפר באר ולא בארות. כי בארות לא חופרים. הבארות קיימים, נמצאים. חופרים, מסלקים את החול, את האדמה. ואז הבאר מתגלת. מי שהיה המומחה הגדול ביותר בגילוי בארות מים, היה יצחק. כי יצחק אבינו אחרי העקדה. איך אומר הארי ז"ל, יצחק, זה בעצם שני מילים, קץ חי. הוא בעקדה הגיע לקץ והתחיל חיים חדשים. יצחק אבינו אחרי העקדה יש לו מבט רחוק יותר, עמוק יותר. הוא רואה דברים לעומק. הוא רואה דברים שאף על פי, שעל פני השטח לא רואים כלום, הוא רואה הרבה הרבה מה שיש מתחת לפני השטח. והדוגמה לכך, כאשר יש רעב בארץ, והוא מתכנן כמו אבא, אברהם, לרדת מצרים, הוא מתחיל לרדת מחברון לכיוון באר שבע, מבאר שבע דרום היותר לארץ פלישתים, אז מתגלה אליו בורא שמיים וארץ ואומר לו, יצחק, אתה נשאר, אתה לא עוזב את הארץ. אל תדאג, נסדר שהכל יהיה פה בסדר. ואז מה קורה? בקטע 11, ויזרע יצחק בארץ ההיא, שם בנגב, בבאר שבע, אחרי באר שבע, בארץ פלישתים, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. אומר רש"י בקטע 12, בארץ ההיא, בשנה ההיא, שניהם למה? לומר שהארץ קשה והשנה קשה. שום סיכוי שמשהו יצמח, ודאי לא בנגב. שבכלל קשה שמה שמשהו יצמח. והנה, יצחק זורע, ומה הוא מקבל? פי 100. כי יצחק יודע לראות לא רק את מה שרואים כולם על פני השטח, הוא רואה גם מה שיש למטה. ופה אני יכול לזרוע. פה תהיה הצלחה חקלאית גדולה. הוא לא תיאר לעצמו שזה יהיה פי 100, אבל הוא הלך על בטוח. ולמה הוא הלך על בטוח? כי יצחק יודע לראות לעומק. ולכן, הפגישה הראשונה שלנו עם יצחק, אחרי העקדה, היא שהוא מגיע מאיפה? מבו באר לחי רועי. הוא מגיע מהבאר. וכמה נפלא, מי הולכת לקראתו? רבקה, מהכיוון השני. ומה קורה איתה בקטע ה-13? פסוק סמך ד', ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף, ותתקס. אני לא מבין. היא באה לפגוש את יצחק, פגישה ראשונה, לא מתאים שהיא תכסה את הפנים בצעיף. ההפך, הפנים שלה צריכים להיות גלויות. אז למה היא מכסה את פניה? פשוט, כי היא רבקה בעצם... עוד לפני שהיא מתחילה לדבר עם יצחק, היא כבר מראה לו מה הם הולכים לעשות ביחד. אנחנו נקים בית, נלמד את בני הבית, ונלמד את כל מי שירצה מחוץ לבית, שגם דברים שהם מכוסים, ובעצם על פניהם לא רואים כלום, בפנים יש הרבה. אנחנו נגדל בית כזה, שמי שיגדל וירצה בבית הזה לדעת, הוא יראה שגם אם לא רואים מבחוץ, יש הרבה עומק בפנים. ואת זה נלמד. לכן היא מכסה את פניה. וזאת רבקה, שכאשר אליעזר מגיע לחרן, מה קורה? הוא רואה אותה ליד הבאר, בקטע 14, פסוק י' זין, ומה הוא עושה? וירץ העבד לקראתה. אם הוא רוצה לדבר איתה, הוא הרי לא יודע מי בכלל, אם הוא רוצה לדבר איתה, הטעות הכי גדולה זה לרוץ אליה. כי אם הוא רץ אליה, היא תיבהל, מה פתאום הוא רץ אליי? מה הוא רוצה פה? למה הוא רץ באמת? כי מה קרה? אומר לנו רש"י בקטע ה-15, וירץ העבד לקראתה, לפי שראה שעלו המים לקראתה. כי הרי מה היא עושה? פסוק תזיין בקטע 14, והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידע, ותרד העינה, ותמלא כדה ותעל. לא כתוב שהיא שואבת מים. מה כתוב שהיא עושה? היא ממלא את הכד במים, ומעלה אותו לאיפה? על הכתף. וכשמגיע אליעזר ורוצה, היא מחליטה לתת לו, אז היא מורידה את הכד מהכתף. אליעזר אומר, מה קורה פה? היא מגיעה, היא ממלא את הכד, ומיד מעלה אותו על הכתף. איך קורה דבר כזה? אלא איך זה קורה? כי פשוט המים עלו לקראתה. אומר אברהם, רגע, זאת נערה שהמים עולים לקראתה? זה מאוד מעניין. בחורה כזאת יכולה להתחבר טוב עם הבית של אברהם, כי גם אברהם המים עלו לקראתו. הנה, כאשר הוא עושה את הברית עם אבימלך בקטע ה-16, רבנן אמרי אמרו, רועב של אברהם היו מדיינים עם רועב של אבימלך. רועי אברהם אומרים, לנו הבאר. ואלו אומרים, לנו הבאר. אמרו להם רועי אברהם, כל מי שהמים עולים להשקות את צונו, שלא היא הבאר. כיוון שראו המים צונו של אברהם אבינו, מיד עלו. אז אם המים מיד עלו, וזה אליעזר יודע טוב, כי הוא ראה את זה, עכשיו הוא רואה את זה אותו דבר אצל הנערה הזאת, ככה, פה יש סיכוי טוב שהיא מתאימה באמת למי? ליצחק. אז לכן הוא רץ לקראתה. אז הנערה שהמים עולים לקראתה, היא הולכת לקראת יצחק, שגם הוא בא מהבאר, באר לחי רועי, וביחד מקימים בית, שמהבית הזה מי יוצא? יעקב. הוא חייב גם לצאת מארץ ישראל, כי הרי לבן, כי הרי עשיו רוצה להרוג אותו. ומה קורה עם יעקב כשהוא יוצא מהארץ? כאן אנחנו עוברים לעוד באר, הוא יוצא מהארץ, לאיפה הוא מגיע? בקטע ה-17, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, ויער, והנה באר בשדה. והנה שם שלושה אדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו אדרים. עוד הפעם, והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שם כל האדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. וישקו את צאן, את הצאן, וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. שמים לב, פעם אחר פעם, חמש פעמים, הבאר הבאר. זאת אומרת, הפגישה הראשונה של יעקב עם חוץ לארץ, עם חרן, זה מה? זה הבאר. ואז מה קורה? רחל מגיע, פסוק האחרון בקטע ה-17. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. ומה קורה שהוא גולל את האבן? בקטע ה-18, ויגל את האבן מעל פי הבאר, כיוון שראו המים את יעקב, עלו מאליהם, שנאמר, ויגל את האבן, וישק את הצאן. זאת אומרת, המים עולים לקראתו. לקראתו של מי? של יעקב, כמו ליצחק ולאברהם. וזה קורה בשעה שהוא פוגש את רחל ליד הבאר. אז הוא מבין שאיתה הוא יקים בית. שבבית הזה, אם יהיו מצבים שלא תמיד יראו את הדברים בצורה ברורה, אבל תהיה את האמונה שמלמטה יש מים חיים, שמלמטה יש חיים, וזה, אם לא מגלים היום, יגלו מחר. ומי הבאר הזאת של יעקב? אנחנו ממשיכים לתחנה הבאה, לעוד באר, אצל יוסף. אבל אצל יוסף, שם הבאר מופיעה בצורה הפוכה ממה שאנחנו ראינו עד עכשיו. איך? פילי פלאים. נאמר בקטע ה-19. ראי כי היום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, מדובר בבית פוטיפר, שהוא מצליח מאוד שם, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ואשת פוטיפר תופסת אותו בבגדו, ותתפסה בבגדו לאמור שכבה עימי, ויעזוב בגדו בידה, וינס, ויצא החוצה. ויהי כי רותה כי עזב בגדו בידה, וינס החוצה. היא אומרת לו, תשמע, אני רואה שמלאכים ונשיאים ייצאו מאיתנו. הוא אומר לה, יכול להיות, אבל תנשואה למישהו. אני לא יכול לעשות את זה. הוא רואה את הכל מנקודת פנים, ואז הוא בורח. אומרים חז"ל, בזכות וינס ויצא החוצה של יוסף, זכינו להים רעה וינוס. בקריאת ים סוף. מה קרה שם בקריאת ים סוף? היה ים שכיסה את היבשה. והים זז ותראה היבשה. ויכלנו לעבור. אותו רעיון של באר. החול, האפר, מכסה את המים. שמגלים את הבאר, פירוש הדבר, מסלקים את החול ומתגלה המים. באר, פירוש הדבר, שמגלים משהו מכוסה. או שהמים מכוסים ומגלים אותם על ידי שמסלקים את האפר, או שהאפר, שהיבשה היא מכוסה על ידי המים, ומזיזים את המים ומתגלת מה? היבשה. זה בזכות יוסף. כי גם לא היה את היכולת לראות דברים לעומק. איך אמרנו הרבה פעמים על יוסף? יוסף הרי הוא היתום אמיתי. לא היה אדם לבד, יהודי לבד, כמו יוסף הצדיק. לבד לבד. יתום אמיתי. אומר האריז על יתום, ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. זה התואר של יוסף. הוא ידע מה יפה באמת ומה רחוק מיפה. מה רק נראה יפה מבחוץ, אבל זה רחוק מיפה. ומה באמת יפה מבפנים. זה החיבור של יוסף לבאר. ומי הבאר הזאת של יוסף? אנחנו עוברים לבאר הבאה. במדיין. של מי? של משה רבינו. וכאן אמרנו, בנות יתרו חוזרות הבית המוקדם. אבא שואל, מה קרה? איך זה הגעתם מוקדם? מה הן אומרות? שימו לב, איש מצרי צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, זאת אומרת, הוא שאב את המים, וישק את הצום. הוא גם שאב וגם השקע את הצון. מה כתוב באמת? מה עשה משה רבינו? בקטע השביעי לרגע אחד, פסוק י' ז', ויבואו הרועים, ויגרשו, ויקם משה ויושיעם, כדי לעשות שם קו, וישק את צונם. הוא רק מה עשה? השקע את הצון. הוא לא, מה? שאב את המים. בנות יתרו אומרות, הוא דלו דלה, הוא שאב, וישק את הצום, הוא רק השקע. אבל יתרו, כמו שאמרנו, הוא עבד את כל העבודות זרה שבעולם, הוא הכיר טוב את כל האמונות, הוא ידע בדיוק שדבר כזה בלתי אפשרי. אין מצב בעולם שאותו אדם ישאב מים וישקע את הצום. אין! זה עבודה קשה ביותר לשאוב, ועבודה קשה ביותר להשקות. אדם אחד לא יכול לעשות את שניהם. בלתי אפשרי. לכן, מה הוא אומר להם בקטע ה-20, בחזרה להמשך, למה זה עזבתם? הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב, שהמים עולים לקראתו. הנה בקטע ה-21 אמר להם, סימן שאתם אומרות שדלה והשקע את כל הצון, זה בלתי אפשרי. אין, אדם לא עושה שני הדברים. אלא הוא מבני בניו של יעקב, שעמד על הבאר, והבאר מתברכת בשבילו. מה זאת אומרת? המים עלו לקראתו. אז אם ככה, תחזרו בחזרה, תזמינו אותו הביתה, לאיזה ארוחת ערב. נגיד לו שלום עליכם, הוא מזרעו של יעקב, מעניין לדבר איתו. תשמעו מאיפה הוא הגיע. מי הבאר הזאת? של משה במדיין, אנחנו עוברים לבאר הבאה. וזו הבאר של מרים. מרים, איך היא מתחברת לבאר? פשוט. מרים עומדת כילדה קטנה ואומרת, אבא, מה קרה לך? למה עזבת את אמא? כי פרעה גזר כל הבן הילוד היהורת השליחו, התבלבלת. החלטת, זה מסוכם, מה? אמא תלד בן ויהרגו אותו, חבל. אתה עזבת את אמא, כולם אחריך. פרעה קובע לך את סדר הזמן, את סדר היום, יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. מה אתה נבהל מפרעה? אומר אמרם גדול הדור לבת שלו הקטנה, צודקת, אני חוזר לאמא. ואז מי נולד? משה. זאת אומרת, מה בעצם עשתה מרים? היא לימדה את אבא שלה לראות לא את הדברים מעל פני השטח, לא להיבהל מהחדשות, להבין מלמטה יש מים חיים, יש מי שמנהל את העולם. אז בזכותה הולכים 40 שנה במדבר ויום יום שותים מהבאר, שעל פני השטח היא לא נראית, אבל מלמטה מוציאים מים מינרלים חיים להשקות את כל העדה כולה. זאת הבאר של מרים. ואז מה קורה? מרים נפטרה, ועם פטירתה גם הבאר נעלמה. כאן בא הקדוש ברוך הוא, ואולי רגע קודם נאמר בקטע 22, ומשם בערה עם ישראל נודד במדבר ממקום למקום, מגיעים למקום שנקרא בערה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. מה זה היא הבאר? בקטע 23, כלומר המפורסמת על כל האבות, היא הבאר שנתגלתה ליצחק, וזה הבאר שראה יעקב, וזאת הבאר שמשה המים עולים לקראתו, וזאת הבאר שמלווה אותנו במדבר ממקום למקום, היא אותה באר. ועכשיו הבאר הזאת נעלמת, כי מרים נפטרה, עם מיטתה גם הבאר הסתלקה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא, אתה תדבר אל הסלע. התפקיד שלך עכשיו לקחת את הבאר של מרים שנעלמה, להביא אותה בחזרה ולקחת אותה איתך בחזרה לארץ ישראל. מה אתה צריך לעשות? לדבר אל הסלע. מה זאת אומרת? אם הוא ייקע את הסלע זה לא נס? לתת מכה על אבן ומים יוצאים? למה דווקא לדבר פילי פלאים? כי אם מסתכל על עצמנו, אנחנו בעצם באר. מה זה הגוף שלנו? הגוף שלנו זה אפר, אדמה. איך נאמר? אדם יסודו מאפר, מסופו לאפר. אפר אתה ואל אפר תשוב. מה יש בתוך הגוף? נשמה. מהי הנשמה? הבאר מים חיים. כך אומר לנו השפת אמת בקטע 25, בעניין הבארות, בכתיב סתמום פלישתים, וימלאו מפר, בבארות שקוראים להם עסק וסתנה ורחובות, והנה כתיב ועד יעלה מן הארץ, וישקע, ויצר שם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, שנתן הקדוש ברוך הוא, הנשמה לאדם, שבכוח הנשמה יחיה גם את הגוף, כי הכל בחוכמה עשה, ונמצא גם בגוף חיות מוצנע ומוטמן. בגוף שלנו יש באר מים חיים, שזה מוצנע ותמון. מה זה? זה הנשמה. ומה שצריך? לגלות ולחבר בין הנשמה והגוף. איך מחברים נשמה וגוף? איך? על ידי דיבור. הדיבור נאמר עליו מפליא לעשות. זה קושר דבר רוחני בדבר גשמי. הדיבור זה הביטוי. יש דבר פיזי של תנועת השפתיים, והמילים שיוצאות זה מהנשמה. אז אתה משה רבינו, אם ברגע הזה היית מדבר על הסלע, היית בעצם מראה לכל אחד, גם במדבר ארץ נחש ועקרב, מתחת לסלע, לאבן, יש מים חיים, קל וחומר שבאים לארץ ישראל, מתחת כל גרגיר חול, יש באר מים חיים. ואז אתה היית נכנס עם כולם לארץ ישראל, לנצח נצחים. היית מלמד את כולם, שעל ידי דיבור נכון, אפשר לגלות מים חיים בכל מקום, בכל מצב. הדבר הראשון זה הדיבור הנכון. שיש את הדיבור הנכון, כל השאר מגיע אחר כך. ופה, משה רבינו לא עשה את מה שהוא צריך. אתה זוכר, משה רבינו, את הפגישה הראשונה שלך איתי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שם ליד הבאר במדיין, המים עלו לקראתך. למה הם עלו לקראתך? כי זה היה התפקיד שלך, מאותו רגע. ללכת בעקבות אברהם, יצחק ויעקב ויוסף. וללמד עכשיו רק את עם ישראל. איך אפשר שמים יעלו לקראתם? איך אפשר שיהודי אחד שהוא יהיה, הוא ידע לזהות איפה יש מים חיים מתחת לפני השטח? ולא ייבהל ממה שהוא רואה מעל פני השטח. זה התפקיד שלך. וכאן היה הבחינה הסופית. היית צריך לדבר עם הסלע. כי דיבור נכון נותן את היכולת לגלות את המים חיים. את החיבור הנכון בין האדמה לנשמה. בין האדמה למים. וכשמשה רבינו לא עשה את זה, פירוש הדבר, הוא לא זכה להיכנס לארץ, ואיבדנו את הכל. ולכן תראו כמה נפלא. אומרת הגמרא בקטע 26, אמר רבי חייא, הרוצה לראות בערה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה על איפה, על הכנרת, ויראה כמין כברה, יראה כזאת צלחת, מעין צלחת של מים על הכנרת, זוהי בערה של מרים. לא מבין? מי שרוצה לראות בערה של מרים צריך לעלות דווקא על הר הכרמל? יש הרבה ערים שמקיפים את הכנרת. אלא התשובה היא, אתה רוצה לראות בערה של מרים? תעלה לאיפה? להר הכרמל. הר הכרמל זה לא רק הר הכרמל שאנחנו מכירים. הר הכרמל זה שם לארץ ישראל. כמו שנאמר בקטע 27, בירמיהו, בתחילת הספר, פסוק ז', נאמר, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל. לאכול פירייה וטובה, ותבואו ותטמו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה וכו' וכו'. אז הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לאיפה? לארץ הכרמל. במילים אחרות חז"ל אומרים לנו, אתה רוצה לראות את בערה של מרים היום? בוא לארץ ישראל. שם תוכל לראות מתחת לכל גרגיר חול בנגב, כמה שיותר דרומה, אפשר להצמיח יבולים של ירקות, של פירות, בצורה בלתי מתקבלת על הדעת, שכל העולם בא ללמוד ולא מבין וגם לא יבין, כי זה רק לנו קורה. וכשהישמעאלים או כל מי שמגיע ולוקח את המקומות האלה והוא מנסה במקומות האלה לשתול, שום דבר לא צומח, שום דבר לא. אנחנו יכולים להיות ולהוציא את המים החיים מתחת לפני השטח בכמויות אדירות, רק מאזור קטן שהיה לנו, כגוש קטיף, אזור קטן. כל שנה כמות הפירות ששיווקנו היה למעלה ממיליארד שקלים, למעלה מביליון שקלים, והיום שום דבר. וכשחלק מהציבור עבר דרומה יותר, קרוב לגבול מצרים, לישובים החדשים, יבול ועוד, שהיה מדבר. היום אותו דבר קורה שם. רוצים לראות בערה של מרים? זה ארץ ישראל. זה משה רבינו היה צריך לעשות. וכשהוא לא עשה, זה הכוונה לא הודה בארצו. לא שחס וחלילה הוא לא רצה להגיע, לא שחס וחלילה הוא לא רצה שכולם נגיע, אבל בבחינה הזאת, אם היה מדבר לסלע, היינו מבינים את הכל לגמרי אחרת. היינו מבינים שככל שאנחנו מדברים עם אבל הבית, וככל שאנחנו מדברים אחד עם השני בצורה הנכונה, אנחנו מגלים באר מים חיים. אלא כשזה לא קרה, אז מה קרה? איך נאמר בפסוק בקטע 27, בפסוק האחרון, כי שתיים רעות עשה אני, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. הפכנו את הבאר לבור. כשהופכים באר לבור, הדברים מתפוררים. איך נאמר בירושלמי בסוטה בקטע 28, רבי אבא ברי דרב פאפי ורבי יהושע דסכנין, בשם רבי לוי, אמרו שלושתם דרש עקביה, מפסוק אחד, זכורת בורחה, פסוק בקהלת. מה הוא דרש? זכורת בורחה, בערכה, בורחה ובורחה. בערכה ממקום שבאת, בורחה למקום שאתה הולך, ובורחה לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. כמה שהאדם עסוק יותר בבערו, הוא מתרחק מבורו. העבודה היא להחליף ולשנות כל בור לבאר. כשאת זה עושים, אנחנו מתקרבים לבאר הבאה, כולנו. לאיזה באר? בקטע 29, והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. איזה מים חיים יש בירושלים? היא הבאר, אותה באר, שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה. מה נאמר שם בקטע 30? והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציה מלא ים הקדמוני, חציה מלא ים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. היה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז נגיע בחזרה לאותה באר, לבאר של הגאולה. זה העבודה שלנו. נאמר על משה רבינו, הועיל משה באר את התורה. התורה היא מקור הבאר. היא עוזרת לנו לגלות את הבאר מים חיים שבנו וסביבנו. לכן נאמר בקטע 31 בגמרא בברכות, אמר רבי חנינה, הרואה באר בחלום רואה שלום, שנאמר ויחפרו עבדי יצחק באר בנחל. ויחפרו עבדי יצחק בנחל ומצאו שם באר מים חיים. רבי נתן אומר, מצא תורה, הוא רואה באר זוכה לתורה, שנאמר כי מוצאים מצא חיים, וכתיבך באר מים חיים. ורבא אמר חיים ממש. אז מי שרואה באר בחלום, מה הוא זוכה? לתורה, לחיים ולשלום. תורה, חיים ושלום יוצרים ראשי תיבות, תחש, אורות חשים, הכיסוי העליון של המשכן, אותם בגדים שבורא עולם נתן לאדם הראשון, זוכים לחיים מלאים, לחיים מלאים צבעים, אבל חיים אמיתיים. אבל אם זה לא כך, אם לא רואים את זה דרך תורה, אז איך נאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. בדיוק להפך. העבודה שלנו, היכולת שלנו, והם יותר מדורנו שלנו, שרואה איך בארץ ישראל, תחת כל גרגיר חול, יש באר מים חיים. איך כלכלת העולם זזה, כרוח נושבת, כאשן קלה. ובארץ ישראל, הדברים נראים לגמרי אחרת. עם הקשיים, נראים לגמרי אחרת, בפן חיובי. איך אמרנו הרבה פעמים, דקל אחד, בממוצע, נותן 18 קילוגרם תמרים בממוצע עולמי. בארץ ישראל הרבה דגלים נותנים 78 קילוגרם. או דונם של כותנה נותן בערך 250 קילוגרם כותנה, בארץ ישראל כ-400 קילוגרם. וכך הלאה. אנחנו חיים ורואים איך הארץ מדברת איתנו, איך היא מתחברת אלינו, איך אדמה ונשמה הולכים ביחד. כי זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, כי זה ארץ החיים. לכן כמה נפלא שיצחק, שהוא מחובר לבארות יותר מכולם, כל השמות של ארץ ישראל כלולים בשמו. יוד של יצחק זה ארץ ישראל, צדיק זה ארץ הצבי, חט זה ארץ החיים, קוף זה ארץ הקדושה. אלה השמות של ארץ ישראל, שכולם יוצרים את המילה יצחק. זאת העבודה שלנו. יצחק מלמד אותנו מעשה אבות, סימן בבנים, ללמד אותנו שכל אחד מאיתנו הוא באר מים חיים. רק עלינו להאמין בזה, עלינו להרגיש איזה פוטנציאל עצום, קצת להזיז את האפר, קצת לתת לגוף ולנשמה לעבוד בשיתוף פעולה, ואז באמת נוכל לזכות לבעיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים, היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל צליבותיה, ואז נזכה לראות והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.